חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב. אז אולי שמעת, אם שמעת את המילים האחרונות שלנו, אולי לך יש עמדה? מדוע ישראל צריכה לתת כל כך הרבה סיוע הומניטרי בעוד חטופינו לא מקבלים אפילו גרם?
ובעוד רוב אזרחי ישראל מתנגדים להעברת סיוע הומניטרי, אני חושב, ראיתי לפי הסקרים.
אין ספק שכמעט כל אזרחי ישראל מתנגדים להעברת הסיוע הומניטרי, זה מצד אחד. וגם קראנו לראש הממשלה להתנגד מספר פעמים. אבל מצד שני, אני כן יכול להבין היום, ככל שהמבצע מתארך יותר, אז זה הופך להיות מורכב יותר. צריך להבין, המבצע כבר כמעט 7 חודשים, אנחנו באירוע אחר, וגם הלחצים על ארצות הברית הם גדולים. הלחצים מול העולם, מול ארצות הברית פנימה, ומהצד השני אנחנו צריכים לזכור, ויש הכרת הטוב, ארצות הברית העבירה תקציב של 14 מיליארד דולר. זה כמעט התקציב שנתי של מדינת ישראל, לטובת חימוש והספקה, והגדלת הכוח הצבאי של מדינת ישראל.
תוסיף עוד מילה ברשותך, ואנחנו נקבע לכם מתי להשתמש בנשק הזה ומתי לא.
לא, לא, לא. לא, קודם כל,
זאת האמת, למה לא?
כי אני חושב שמדינת ישראל הוכיחה בשנים הרבות שבסוף היא פועלת על פי האינטרסים של מדינת ישראל.
איפה למשל, שהגבנו לתקיפה האיראנית? רגע, לא, תגיד לנו איפה.
אולי גם תחכים אותנו מה קרה באיראן. עד עכשיו, אנחנו עיתונאים לא יודעים באמת מה קרה.
קודם כל, באיראן זה אירוע סופר אסטרטגי מה שקרה. אתם לא יודעים, וגם נכון שלא תדעו, זה סופר דרמטי מבחינת האיראנים. המסר שעבר לאיראנים הוא סופר דרמטי, סופר חשוב.
אתה זוכר שבמשך שנים גם אתה ידעת שהוא חוסל כבר?
סנואר?
לא, מוחמד דף חוסל?
לא,
זה אותו דבר מבחינתי, אנחנו איבדנו את האימון, אבל הנהגת המדינה חייבת להבין שהציבור איבד את האימון.
לא, אבל יש את העניין של הרתעה, עזוב מה אתה יודע שזה סודי, עברנו את כל מערכי ההגנה, חדרנו לאיראן, עזוב, זה בסדר. מה העולם רואה? כולם מסתכלים, הם שלחו פה עשרות טילים, מדינה, איזה מדינה, עולם עצר את הזה, את הנשימה.
נשימתו, 500 טילים, מופע מרהיב בשמיים.
איך כתב איזה מישהו? דרדלה.
ואז כולם צעקו עליו, הוא צודק, מה לעשות?
אני בזמן אמת אמרתי, אחרי שיש טיל אחד נורא עבר ישראל, ישראל לא צריכה לחכות בסלום מושן, בהילוך איטי, לראות אם היא נפגעה, ואז לחשוב איך להגיד. לפני בכלל שהטילים מגיעים לארץ, אנחנו צריכים לתקוף בכל הכוח. זה מה שהיה צריך להיות. לצערי, זה לא נעשה. ואני חושב שבאמת המדד, הנערלה כמוסיות, אם אנחנו פועלים או לא, זה רפיח.
אז רפיח זה לא דשדוש? רפיח זה לא דשדוש כבר? לעמוד שם בפתח רפיח כל כך הרבה זמן? איזה אסטרטגיה צבאית זאת?
זה הרבה מעבר לדשדוש. מבחינה צבאית תאורה, הרי כולנו יודעים שצינור ההספקה וצינור החמצן של החמאס
זה רפיח, ציר פילדלפי,
זה עיר המקלט, זה שטח ההתארגנות שלהם אפילו. לכן הכי נכון מקצועית, אני פניתי לראש הממשלה בתחילת הלחימה ואמרתי לו זאת החובה שלנו, אני אומר את זה כחייל שלחם ברפיח, ופניתי אליו וכתבתי לו וישבתי איתו בעניין, הוא אמר לי שזה יקרה. אני ישבתי איתו לפני 3 שבועות עוד פעם, ועוד פעם דרשתי כניסה לרפיח, ואמר לי, משה, זה יותר קרוב ממה שאתה חושב, נתן לי להבין שזה ממש ממש כי קרוב אליך הדבר מאוד.
No.
ולצערי, זה לא קורה. ואני חושב שזה לא נכון.
אבל אתה כבר בטוח שזה יקרה? אתה בטוח שזה יקרה?
עכשיו, על פי מה שנאמר לנו, זה חייב לקרות. זה חייב לקרות.
לא, כי אין ברדת שמבין, בוא, אין ברדת שאומר...
יכולים להגיד עכשיו עוד חצי שנה, אולי עוד חצי שנה שירגעו נעשה, יכולים לבוא אליך בסיפורים.
תקשיב, על פי מה שאנחנו יודעים, אם הייתי מקבל את החלטה, הייתי יכול להביא את הדברים באופן חד ערכי, אבל על פי מה שאני יודע, אני אמר לי, ישירות ראש הממשלה, זה הולך לקרות ממש בקרוב. עכשיו, כולנו מבינים שמחכים עכשיו, אין סוף בריטואל הקבוע הזה מול סימר שלדעתי כבר צריך להיגמר, כי זה ריטואל של חלק מטרור פסיכולוגי של החמאס מול מדינת ישראל, כל הכאילו מסע ומתן. כי תמיד אנחנו מנהלים מסע ומתן מול עצמנו, מעדדים את עצמנו, ובסוף הם תמיד אומרים לנו לא. ואנחנו יודעים את זה, וגם עכשיו אנחנו...
כולל עכשיו, שמעתי, אני לא יודע אם זה עדיין רשמי, אבל שמעתי שכבר, ראיתי שמעתי בחדשות, ש...
אחד מבחירי חמאס, מוסאם חמדאן...
כן, מודיע כבר שהם לא יקבלו את ההצעה.
הם בסוף יגידו לא, כי הם יודעים... מה שאנחנו יודעים, שזאת החטופים לצרים, תעודת הביטוח שלהם.
אז יכול להיות שזה, אז יכול להיות שהאסטרטגיה של נתניהו הייתה בסדר, חבר הכנסת סעדה, אולי זה בסדר שהעולם יבוא ויגיד, הנה, נתנו להם את כל הזמן שבעולם, והם השיבו שלילי, ויאללה, עכשיו אפשר להיכנס.
אבל כמו שיש כלכלת חימושים, יש כלכלת זמן, ומדינת ישראל משלמת מחיר על הזמן הזה. ולכן
הדבר הזה... מצד שני, זה הכרה בינלאומית. מצד שני, המחיר הזמן הזה הוא הכרה בינלאומית.
לא, הפוך. ככל שעובר זמן, ההכרה הבינלאומית נשחקת. תסכים איתי שלא אדם אם היינו נכנסים לרפיח ביום הראשון,
אין מה לדבר בכלל.
לבין אחרי 7 חודשים. נכון. ולכן ההכרה הבינלאומית נשחקת, ואסור לחכות, וצריך להיכנס אתמול כבר, ואני באמת, בכל במה, ובכל פגישה שעם ראש הממשלה, אני אומר לו את זה. והתחושה שלי שהוא מבין, הוא מבין.
שהוא רוצה אבל הוא מסונדל, התחושה שלנו, הציבור, זה שיש בממשלה הזאת אנשים שלא כל כך רוצים את זה, אנשים שמדברים אחרת.
אבל
אני לא חושב שזה בגלל האנשים הללו. אני חושב שזה יותר נוגע לדברים בינלאומיים, וצווי מעצר, ודברים מהסוג הזה, אבל אני אומר לכם שגם זה, אז לצערי זה נדחה, אבל זה יקרה בקרוב, ונכון, אם לא ניכנס לרפיח, זו ריסוק הרתעה ישראלית.
הזכרת את צווי המעצר, אולי נשתמש גם בידע המשפטי שלך להגיד לנו עד כמה זה באמת מסכן את חופש התנועה של בכירי ממשלת ישראל.
קודם כל, צווי מעצר הם בעייתיים, אבל צריך להבין שאין לבית המשפט סמכות בכלל להוציא צו מעצר כזה, כי מדינת ישראל לא חתומה. מדינת ישראל יש מה שנקרא, היא מדינה, היא מכילה על עצמה וחוקרת בעצמה את התיקים, לא ניתן בכלל.
אז מה הדרמה? מדוע?
אבל אם במדינות בעולם לא יוכלו לעצור אותם במדינות אחרות?
אני אומר לכם, אם יצא צו מעצר כן, אבל מצד שני רצו לחקור את ארצות הברית ביחס אפגניסטן. היה לחץ של ארצות הברית, לחץ של העולם, ומנעו את החקירה. זה מה צריך לעשות גם כאן, אבל צריך להבין, זה לא מגרש משפטי, זה מגרש פוליטי. ולכן, עם כל הכבוד, לא לקחת את זה, אני אומר, צריך לעשות את הכל וניקות פעולות נגד זה וללחות, אבל להבין שזה חלק מהמשחק הפוליטי.
עוד נושא רציתי ברשותך, עוד נושא לפני סיום ברשותך, זה היועצת המשפטית לממשלה. אם גם בזה, אני חושב שכולכם כמעט, רוב חברי הממשלה היו רוצים לראות אותה בחוץ. וגם את הצעד הקטן הזה אתם לא מצליחים לעשות, לעומת זאת, היא משתלטת על כל הסדר היום. אבל היא משתלטת על כל הסדר היום.
נכון, אבל בסופו של יום הממשלה החליטה, בניגוד למה שהיא אמרה, והיא פועלת בניגוד למה שהיא אמרה.
רק בנושא הביטחוני, אבל בנושא של החרדים, לא, בנושא של
בגלל ש...
בנושא החרדים, היא אמרה להפסיק את התקציבים, והופסקו התקציבים.
לא, ממש לא, אני מדייק אותך בנושא החרדים, לא הופסקו בעניין הזה, ואתמול, עכשיו קיבלה ששומע חדה, בניגוד להמלטה שלה, והממשלה אמרה שאם היא תחליט, כי היא מייצגת את עצמה, והיא תחליט ביחד לכל המשרדים, והיועצת המשפטית אמרה, מה זה, אתם חוזרים לרפורמה, אתם אין לכם סמכות להחליט, אני נותן לכם לייצג את עצמכם ייצוג חלקי. יש לכם רשות לייצג את הממשלה, אבל לא את
המשרדים. לא את הגורמים המקצועיים, אתה מבין איזה...
אבל אין חנוכה כזאת.
אבל אני חושב בתור שופט, אם הייתי לשנייה שופט, יש ממשלה פוליטית ויש דרג מקצועי. הייתי, אתה מבין שהייתי הולך לדרג המקצועי, והייתי אומר, או, הם לפחות לא, הם ניטרלים. אז מה עשינו בזה?
לא, ולכן הממשלה מתעקשת שהיא תייצג את הכל. זה ההתעקשות של הממשלה. אנחנו מייצגים גם את הממשלה וגם את הדרג המקצועי, כי מי מייצג דרג מקצועי? השרים, והשרים זה חלק מהממשלה. והממשלה התעקשה על זה ועמדה על זה, וכך הולך לקרות בבקט, בניגוד לעמדת היועמ"שית.
טוב, זה הנה, מה אתה רוצה? אפשר לחזור לשגרה?
אפשר להשאיר אותה? אפשר להשאיר אותה? לא, אני רק לא מבין למה לא פיתרתם. למה לא פיתרתם אותה? אני גם לא מבין את זה.
אמרתי, זה ההבדל בין חכם לנבון, כי גם אם יעשו פעולות כאלו אחרות כלפי, הבג"ץ יחזיר אותה תוך דקה. חבל על הזמן, אנחנו במלחמה.
נכון, זה ודאי, זה ודאי. להתמקד בלהעיף אותה זה יהיה הרבה יותר קשה. אבל אני חייב לשאול אותך, תגיד לי, פנו אליך כבר בנושא גיבוש חוק הגיוס, בנושא הצבעה אולי על משהו מגובש? יש שיח כזה של משהו ש...
לא, אני מנהל שיח עם הרבה אנשים, מהציבור החרדי ועם הציבור הכללי, כדי לראות איך לייתר הסכמות. לא הייתה פנייה מצד הממשלה, לא פנייה רשמית, לא קיבלתי.
טוב, אז נמתין.
אבל אני יודע מהמון אנשים שאני מדבר איתם שעובדים על זה.
חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה רבה לכם.